שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. חודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו היום זין סיוון, למעשה היום שנקבע ונפסק בגמרא שהוא יום מתן תורה ממש. היום שבו ניתנה תורה לעם ישראל, ובזה הוא נהפך להיות עם. היום הזה נהיית לעם, וכידוע לחג השבועות יש שבעה ימים שבהם יש תשלומין, כלומר כל עולי הרגלים בשבעת הימים מחג השבועות יכולים לקיים את מצוות העלייה לרגל, למרות שאין חול המועד, אבל יכולים לקיים את המצווה של הקרבת עולת הראייה ושלמי החגיגה. זה נקרא יש לו תשלומין כל שבעה. כל שבעה יש לו תשלומין, ולכן נוהגים, לא אומרים תחנונים בתפילת שחרית ומנחה, והדבר נקרא המשך של קדושת החג. החג הזה בעצם יש לו משמעות של חתונה, ולשבעה ימים האלה כמו שבעת ימי המשתה של חתן וקלה. כך אומרת המשנה במסכת תענית, שמתן תורה רמוז בפסוק בשיר השירים. צאו ראו במלך שלמה בעטרה שהתראה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. דורשים חזל שבורא העולם נקרא כאן מלך שלמה, מלך שהשלום שלו. ויום חתונתו זה יום מתן התורה, ויום שמחת ליבו אלה הם בעצם שבעת ימי המילואים, שהם המביאים לבניין בית המקדש, וכן הקמת המשכן לפני שנקבע מקום קבוע ונבנה הבית באופן ממשי במקום הקבוע שלו. שבעת ימי המילואים מקבילים לשבעת ימי המשתה, שחוגגים בהם את השבע ברכות לכבוד החתן והכלה. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. בורא העולם קידש את עם ישראל בחופה, מעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר, והקידושין היו באמצעות התורה. התורה היה העדי, התכשיט, ועם ישראל נקראים קלה. תואר קלה מאוד נתעלה במתן תורה. התואר הזה שנקרא קלה, התרומם לרמות הגבוהות ביותר במעמד הר סיני, כך מפייטים ומזמרים ביוצרות של חג השבועות וגם בשמחת התורה. תואר קלה. ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו. התורה ניתנה הלוחות, נאמר בהם שהם ניתנו כחלותו, אבל המילה כחלותו בפרשת כי תישא בחומש שמות כתובה ללא ווים, כחלותו ללא וו אחרי הלמד, וממילא ניתן להיקרא בקרי כקלתו. אומר רשי שבאותו זמן נמסרה התורה לעם ישראל ככלה הנמסרת לחתן. היה איזה מין צורה של חיתון, חיבור בין המשולש הזה שנקרא קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו. חזן אומרים שהתורה נקראת ביתו של הקדוש ברוך הוא, היא נקראת בת שלו, בת ביתו של הקדוש ברוך הוא, והיא הייתה אצלו כלי, והייתה אצלו יותר נכון שעשוע, אלף דור לפני שהיא ניתנה, יותר מדויק, התחתנה עם עם ישראל. כך אומרים חזל בתחילת פרשת תרומה במשל הידוע, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים חזל, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והבת היחידה הזו הייתה מאוד מאוד קרובה לליבו, ממש אחוזה בקירות לבבו. והמלך היה כל כך שמח בביתו היחידה המושלמת לחלוטין, אבל הגיע הזמן שהיא צריכה להתחתן. ואז הוא חיפש וחיפש לה חתן, והחתנים הללו בעצם שאלו שאלות כנראה, השידוך לא יצא לפועל, עד שמצא לה חתן אחד, שהחתן הזה התאים לביתו, ואז הלך אותו מלך ואמר לאותו חתן, שמנה, אני מביא לך סידור מלא, מביא לך ארמון ענק, מביא לך ככל אשר תבקש, מכל הטוב והשפע שיש בעולם, הועיל וזה ניתן בידי ונמצא ברשותי. אבל אני רוצה לבקש ממך בקשה אחת, הועיל וקשה לי להיפרד מהבת הזאת. מצד אחד אני מבין שאני צריך לחתן אותה, ומצד שני לפרוש הימנה איני יכול, קשה לי להתנתק ממנה לגמרי. על כן, אני רוצה לבקש ממך שבאותו ארמון שאני בונה לך, תקצה עבורי חדרון קטן, ושם אני אוכל לראות דרכו את ביתי. אתה מסכים? הסכים החתן הזה? אומרים חזל, הדאוד הכתיב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המלך הוא בורא העולם, הייתה לו בת, הבת הזו הייתה ממש שעשועב, קרובה לליבו כביכול, והיא התורה. התורה כידוע נבראה אלף דור לפני שהיא ניתנה. כך אומרת הגמרא במסכת שבת דף פיחת על הפסוק, דבר ציווה לאלף דור. הדבר זה דבר השם, זה התורה שהיא דבר השם, הבורא ציווה אותה לאחר אלף דור מאז שהיא נבראה. היא הייתה אצל הבורא אלף דור, לפני שהיא ניתנה במעמד הר סיני לעם ישראל. עלית על המרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. התורה הזו הייתה אצל הבורא אלף דור, מושג עמוק ומאוד מאוד רחב, עד שהתורה הגיעה לשלב הזה שנקרא כאן גיל אלף, ואז הבורא אמר, אני צריך למצוא לחתן, אני צריך למצוא לה איזשהו בן זוג. הלך הבורא התברך וחיזר על אומות העולם, וכל חתן שאל שאלות. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מי רבבות קודש. הוא בנה לאסב, אסב הייתה הצעה מסוימת, ואסב מברר על הקלה, מברר עליה, שואל מה כתיב בה, כלומר מה אופייה של הקלה הזו, אני רוצה לבדוק אם היא מתאימה לי. אומרים לו, הקלה הזו מאוד מאוד עדינה ומאוד שומרת על שפיכות דמים, כולל לא העלבה ולא שרח של אבק של אבק של שפיכות דמים, של שפיכות דמים, הלבנת פנים, מאוד נזהרת בכבוד האדם. אמר עשיו, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, אנחנו בנויים על חרבך תחיה, מי מדבר על עדינות, מי מדבר, לא מתאים, ברר, ודחה את ההצעה. לאחר מכן הגיע בורא העולם לישמעאל, שר של ישמעאל, שוב ישמעאל מברר על הקלה, האם הקלה הזו ששמה תורה מתאימה לו או לא, שואל, מברר, אומרים לו, היא מאוד צנועה, היא מאוד מאוד מדקדקת בקלה כבחמורה, עולם פנימי רחוק מאוד מעניינים של הפך הצניעות, יש בה קדושה מיוחדת. ישמעאל אומר, זה לא מתאים לי. למה? הוא נמצא בעולם שלא תינף, לא קשור שם. וכך סבב הבורא על כל מיני הצעות שהוצאו לשאת את ביתו תורה, ולא יתאים. כאן לא יתאים לו לא תגנוב, זה לא יתאים לו לא תרצח, זה לא יתאים לו לא תנאף. עד שבא הצעה ששמה עם ישראל. מעניין, החתן הזה ששמו עם ישראל לא שאל שום שאלות. לא שאל ולא התעניין, אלא מיד אמר, נעשה ונשמע. אני ממש מעוניין, זכותי לי להינשא, לשאת את התורה לאישה. ואכן, אם אותו חתן בורא העולם אמר, תשמע, אני מביא לך את העולם כולו, זה הארמון שלי. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. נתן, אני מביא לך ונותן לך שליטה, אבל אני מבקש, קשה לי לפרוש מהתורה שלי, היא ביתי היחידה, והייתי מבקש ממך, תקצה לי קיתון קטן בעולם, כדי שמשם אני אוכל להביט בביתי. ואכן הסכים החתן, והקיתון הזה נקרא משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. את ההגדרה הזו בבית מקדש ותורה ועם ישראל והבורא, את העמדת הדברים הנכונה, מעמידים רבותינו חז"ל, והרמב"ן מביא זאת בהקדמתו לפירושו על התורה בפרשת תרומה. זאת אומרת, המצב הוא שדרך מקום המקדש כביכול יש קיתון קטן, חדרון, ביחס לכל העולם כולו, חדרון רוחני, ששם הבורא יתברך רואה את התורה, רואה את ביתו. מדוע? משום שבבית המקדש נמצאת לשכת הגזית. הלשכה הזו נמצאת שם שהיא מקור ההוראה של תורה לישראל, משם תצא הוראה לישראל. הר המוריה, הר שממנו יצאה הוראה לישראל, שם נמצא ארון ברית השם, הלוחות שהם מצד אחד מעשה אדם, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, משה מפסל את הלוחות השניות, והבורא כותב וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. מכתב אלוקים, ובצד הלוחות האלה יש גם את הלוחות השבורים שכולם מעשה השם. גם המכתב מכתב אלוקים וגם המעשה מעשה אלוקי שבור. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, וזה בעצם התורה, ודבר השם מדבר אל עם ישראל באמצעות משה רבנו מבין שני הקרובים. הלוחות נמצאים בתוך ארון ברית השם, וארון יש לו תקרה שנקראת כפורת, ויצוקה יחד זהב טהור עם הקרובים, שמבטאים את הקשר של החיתון, כמו דמות חתן וקלה, קרביה, שיצוקים בזהב אל התקרה של אותו ארון, ודבר השם מדבר אל משה מבין שני הקרובים, וזוהי התכלית, הצורה הזו שבה הבורא נמצא שם בבית המקדש, שכינתו שורה שם, והוא רואה את ביתו, משם יוצאת הוראה לישראל, הלוחות, הסנהדרין הגדולה, לשכת הגזית, וזוהי הצורה המושלמת של עם ישראל, הצורה שעם ישראל נמצא עם המשכן, עם השכינה ועם התורה. אני רק רוצה להעיר הערה שמתבקשת. אמרנו שכל ההצעות שידוך שהוצאו לתורה, כגון עיסא וישמעאל, לא הסכימו לקבל את התורה, ושאלו שאלות מה הכתיב בה. כלומר, מה אופייה של הקלה הזו, והגיעו למסקנה שהיא לא מתאימה להם. מה פשר העובדה שהחתן הזה, שלבסופו של דבר התחתן עם התורה והפך להיות אחד קודש הבריחו ישראל והורית אחד הוא, מדוע הוא בעצם לא ברר? למה הוא הלך על ריק, כמו שאומרים, באופן עיוור כביכול, ואמר נעשה ונשמע? לכאורה בשידוחים אנחנו יודעים שישנו כלל שצריך להתעניין, לברר אם ישנה התאמה. מדוע כאן החתן הזה ששמו עם ישראל מיד נאתר והסכים לשאת את אותה בת, את אותה קלה ששמה תורה? התשובה היא, בת פלוני לפלוני, היא ביתו של בורא העולם. הוא ידע שהיא בת פלוני, שדרכה ניתן להגיע אל אבא שלה. יש כאן זיווג מושלם לדבקות בהשם יתברך, וכמו שהעריך רבינו חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים בשער ד', את העובדה שבכל קשר עם התורה מקיים האדם לא רק מצוות תלמוד תורה, אלא גם מצוות ולדבקה בו, ובו תדבק. האדם היהודי שלומד תורה, גוי אסור לו לעסוק בתורה, אבל ישראל שקיבל את התורה, התחתן עם התורה, הוא בעצם נדבק באבא שלה, בנותן התורה. לכן לפני כל לימוד תורה ישנה מצוות עשה, שלפי הרבה ראשונים היא מצוות עשה מהתורה, לברך ברכת התורה. דבר שלא מצאנו בשום מצווה, לא ציצית ולא תפילין. יש כמובן ברכת המצוות, אבל זה לא חיוב מהתורה, זה מצווה דרבנן. אבל מהתורה שנאמר כי שם השם אקרא, הבו גודל לאלוקנו, כל מילה ומילה בתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כפי שכתב הרמב"ן הקדוש בהקדמתו לפירושו על התורה. וכשאדם לומד את התורה, הוא מתחבר לבורא העולם, הוא נדבק בו, משום שידיעה פירושו חיבור. והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר ותלת בן, ותקרא את שמו שט. ידיעה פירושו חיבור. ידיעת שמו יתברך, יודעי שמך, ונהיה כבינייה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו. יודעי שמך פירושו לפני לומדי תורתך לשמה. אני לומד תורה, אני יודע שכרגע אני מתחבר אל נותן התורה. אין שלמות גדולה מזו. להיות דומה לו, מחובר אליו. אדם אדמה לעליון והלכת בדרכיו. מהו רחום? אף אתה היה רחום. מהו חנון? אף אתה היה חנון. מהו גומל חסדים? אף אתה היה גומל חסדים. ההידבקות בבורא העולם משנה את האישיות של האדם והופכת אותו ליותר מקודש, קדושים תהיו. הצורה היא על ידי הידבקות בתורתו, וכפי שמסביר רבינו חיים מוולוז'ין שם בשער ד' בספר נפש החיים, שכיוון שבורא העולם אינו גוף, ולא ישיגו ומשיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל, נמצא שכשאדם רוצה להתחבר לבורא, הוא בעצם עושה זאת באמצעות החיבור לתורה. הבורא הוא ודברו חדו. אצל אדם שהוא בעל גוף, יש את האדם ויש את התורה שלו, את הדברים שלו, את השיעורים שלו, את השיחות שלו, את הדיסקים שלו, את ההקלטות שלו ואת הספרים שלו. אצל בורא העולם אין הבדל, הוא ודיבורו חדו. כשאני לומד את התורה, אני מתחבר אליו יתברך על ידי כוח הידיעה. הידיעה, יודעי שמך, אני יודע את כל אותיותיך ומילותיך, ובזה התקדשתי. והדבר הזה הוא בעצם החתונה שרצה אותה, אותו חתן. החתן הזה, עם ישראל, אמר נעשה ונשמע, משום שהוא שמע, מי אבא של הקלה הזו? היא ביתו של מלך מלכי המלכים, התורה. היא ביתו של מלך, והוא רוצה להתחבר אל המלך באמצעות החיבור אל תורתו. יש פה אחדות מוחלטת של קודש הבריחו, ישראל והתורה חדו. עד שעל ידי לימוד התורה, בעצם גם הוא הופך להיות תורה. כידוע, ישראל ראשי תיבות אומר הזוהר, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש כללות נשמות ישראל, 600 אלף, הנשמות הכוללות של עם ישראל, וכללות אותיות התורה, 600 אלף, יויין בפני יהושע במסכת קידושין, איך זה יוצא. וממילא יש פה את האחדות המוחלטת של אתה אחד, שזה הבורא יתברך, ושמך אחד, שזה כל התורה כולה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זה בעצם הזיווג האמיתי, המושלם, ולכן מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. על ידי החופה הזו, שהיא בעצם החיבור בין החתן לקלתו, בהקשר הזה החתן הוא עם ישראל, והתורה היא הקלה, וככה הם התקדשו יחדיו, ויתן אל משה כחלתו, כתיב. כלומר, הכתיב הוא כחלותו, אבל הקרי הוא כחלותו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את התורה כבמתנה, ככלה הנמסרת לחתן. יש כאן מצב של אחדות וזיווג מוחלט, שחידושי התורה הם פרים ורבים, זה הפריה ורבייה. זה ספר תולדות אדם. אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם, משום שאדם זה תורה, שנאמר, וזאת התורה אדם כי ימות באוהל, וזאת התורה אדם. וזאת התורה אדם. אתם קרואים אדם בגלל החיבור לתורה, לגוי אין את המעלה הזו. לכן אין לו את האדמה לעליון, הוא ברמה נמוכה יותר משורש נשמת ישראל. לכן כותב רבינו שמעון בן צמח בשו"ת התשבץ, שכל מנהגי החופה היהודית נלקטו ונלקחו כהעתק ממתן התורה. ממש, מנהגי החופה, שבעה ימי המילואים, שבעה ימי המשתה, משום שבית המקדש זה כמו חדר האיחוד, המקום שבו יש את החיבור, אתר דיווי יחדון רוחין ונפשין, למקדשך טוב ולקודש קודשין, אתר דיווי יחדון, יחדון שתי פירושים, מלשון ייחוד ומלשון חדווה, כן, חדוותה, אתר דיווי יחדון רוחין ונפשין. לכן כתוב שהר סיני, במסגרת ה-50 ניסים שהתרחשו היום לפני 3,333 שנה, היום זין סיוון של שנת ה-אלפים תשפ"א, ניסה אחורה 3,333 שנה בזין סיוון, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה של מעמד הר סיני, כינון העם היהודי, היום הזה נהיית לעם, מתן התורה. ה-50 ניסים הראו ביום הזה. ומצווה לספר אותם לבנים ולבני הבנים ולא לשכוח זאת, ושהמעמד הזה יהיה מול עינינו כל הימים, כותב הרמב״ם באיגרת תימן. תחנכו ותגדלו את בניכם על ברכי המעמד הזה, המעמד הנשגב שהעיד עליו מבחר כל העדים, כלומר בורא העולם, שהוא העדות למציאותו של הבורא, לאמיתות התורה הקדושה, המעמד שהיה לעיני עולם ומלואו. כל השם בכוח, כל השם שובר הרזים, כל השם חוצב להבות אש, כל השם נחצב על הלוחות, והקול הזה גרם לכל האומות להתחלחל, גם כל העולם כולו חל מפניך, בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, והקולות והברקים וכל השופר היה כל כך מרעיד וכל כך מחריד, הרבה יותר מהזעקות באזור הדרום או באזור המרכז או באזור ירושלים. הקולות האלה גרמו לכזה פחד בכל אומות העולם. מספרים חז"ל במסכת זבחים דף קט"ז, שהם כינסו מה שנקרא היום כינוס בהול ודחוף ביותר של מועצת הביטחון, והוא היה בראשות הרב שלהם, הרב שלהם, בלעם הרשע. נתקבצו כל מלכי מזרח ומערב אצל בלעם הרשע ואמרו לו, שם המבול בעולם, מה הפצצות האלה, איזה קולות מפחידים, כל שופר הולך וחזק שמרעיד עולם ומלואו, קולות וברקים וענן כבד, ויחרד כל ההר, חוץ ממה שהעם חרד. אמר להם השם למבול ישב כנביא, אמר להם בלעם השם התיישב מלעשות מבול, משום שהוא נשבע בברית הקשת, שיותר הוא לא יעשה מבול בעולם. אמרו לו, מבול של מים לא, אבל שם המבול של אש כן. יש מבול של פצצות אטום, פצצות מימן, פצצות גרעין, כל מיני סוגים של פיצוצים לא קונבנציונליים. אמר להם, וישב השם מלך לעולם. בורא העולם התיישב ורוצה להיות מלך על העולם, ומלך חייב עם, אין מלך בלא עם, אומר שם רשי בדף קט"ז עמוד א' במסכת זבחים. רק לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כשדברים נעשים מרצון, מלשון להימלך ולקבל מלכותו עליהם, אז הבורא לא יחסל את העולם כולו, משום שיש צורך כביכול בממליכים שמקבלים עול מלכותו. תמליכוני עליכם. אם כן, שאלו מלכי מזרח ומערב באותה ישיבה דחופה ובהולה של אותה מועצת ביטחון, מה פשר הפצצות האלה? מה פשר הקולות והברקים? אמר להם בהמשך אותו פרק בתהילים, השם עוז לעמו ייתן. בורא העולם נותן תורה לעם ישראל, העולם הגיע לתכליתו, בחר בעם ישראל מכל העמים ונותן להם את תורתו. תורת אמת נתן להם, ברוך אשר בחר בהם, וזה פשר הקולות, ככה זה ניתן, כביכול העולם נברא מחדש, עולם חדש, שונה לחלוטין ממה שהיה לפני, עד לרגע זה, ב-2448 שנה, שקדמו לזין סיוון. עוז, הוא נותן לעם ישראל את העוצמה, להיות עם שרידי חרב וקיימים לעולם, כשם שהבורא ותורתו נצחית, כך גם עם ישראל נצחי. זה מה שקורה, ולכן יש את הפצצות האלה, לא מבול. ואז הגיבו חכמי מזרח ומערב, מלכי מזרח ומערב, ואמרו, השם יברך את עמו בשלום, שיהיה להם כל טוב, העיקר שאנחנו נוכל להיות במקומותינו בשקט ובשלום ולהתהולל, כדרכם של אותם גויים שיותר מנותקים מהקשר אל בורא העולם. זה בעצם היה התהליך שהקדים את הגילוי הגדול של אותו כל דממה דקה. ומתוכו בקע הדיבר, האמירה של אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ואז כל עם ישראל מת ופרחה נשמתו, והבורא הביא טל של תחייה לאחיותו, בנשמת ישראל כל יהודי קיבל את השורש שלו באותה אות שמזרימה לו את החיות. זה בעצם היה סוג של החיתון הזה. השיבנו אבינו לתורתך, אנחנו בעצם בשורשנו קיבלנו נשמה של תורה, וכך נוצרה המציאות של עם ישראל בצורה המלאה לנצח נצחים. זה נקרא מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. במסגרת ה-50 ניסים שהיו בסיני, הר סיני קפץ והפך להיות שקוף וזך, ומתחת להר היה את הייחוד של עם ישראל עם הבורא, והתייצבו בתחתית ההר, והבורא התברך התקדם, הרקין את שכינתו לעם ישראל, שנאמר וירד אלוקים על הר סיני. כנגד האקט הזה, כנגד הפרט הספציפי הזה, הולך החתן ומתקדם שלושה צעדים, כשהקלה מגיעה מלווה באימותיה אל מקום החופה. הרב שמסדר את החופה אומר לחתן, הנה הקלה מגיעה מלווה באימהות, באימך ובאימה, ואנה צעד בבקשה שלושה צעדים לקראתה, שנאמר וירד אלוקים על הר סיני. מעמד החופה הוא מעמד קדוש, מי שירצה יעיין שם בספר התשבץ את כל הפרטים שיש בחופה שלנו, שהם מלוקטים ונלקחים מהצורה של מעמד הר סיני, ועל כן יש קדושה מיוחדת בחופה שרומזת על הזיווג העליון בין בורא העולם לעמו על ידי התורה הקדושה. והדבר הזה יש לו שבעה ימי שמחה, שבא לידי ביטוי בשבעת ימי המילואים, וכן כששלמה המלך חונך את הבית הראשון, השמחה הייתה כל כך חשובה, שהשמחה הזו דחתה את יום הכיפורים. אכלו ושתו ביום הכיפורים בהוראת שעה. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, זו הייתה הוראת שעה ששבעה ימים חגג שלמה המלך את היום של השמחה הגדולה ביותר באנושות, אותה שמחה שבורא העולם התחבר אל עולמו ואל עמו על ידי הורדת אש השם, השכינה הקדושה, שירדה אל מקום המקדש, ששם הוא אבן השתייה, שמשם נשתת העולם. והייתה שם הוראת שעה, כפי שאמרנו, שמותר לעשות מה שנקרא, אכלתי ייני עם דבשי. ייני עם דבשי פירושו. לעשות דבר בהוראת שעה, שלא על פי התורה בפרט הזה של יום כיפור, מחמת גודל השמחה של הזיווג העליון הזה. אם אמרנו שהנושא הזה של חתונה הוא בעצם ביטוי לחיתון העליון של מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, היה ראוי להזכיר את מטרת הנישואים. מטרת הנישואים של יהודי עם רעייתו היהודיה, השלמת נשמתו, שגם הם נקראים אחד. יש לציין כאן כמה נקודות שוויון מדהימות שיש בין החתונה שלנו עם הבורא באמצעות התורה, או יותר נכון חתן שהוא עם ישראל והקלה התורה, ובזה מתחברים אל בורא העולם, מתקדשים בקדושתו. לחתונה יהודיה אמיתית שנעשית על פי המסורת היהודית כבר 3,333 שנה, חזל אומרים שכל השרוי בלא אישה אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. כך מי שנמצא בלא תורה חסר לו בשם אדם. אדם זה זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. האישה והבעל הם מציאות נשמתית אחת, וכפי שאור החיים הקדוש אומר בשם הזוהר, עיקר זיווג והקשר בין איש לאשתו הוא למעלה בעולם הנשמות. הקשר בעולם הזה הוא מהווה הקדמה בלבד, אבל הזיווג האמיתי בין איש לאשתו היהודים הוא בעולם העליון, כך אומר אור החיים בפרשת ויצא. בחומש בראשית על הפסוק הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. כך עם ישראל והתורה הם אחד, ואז יהודי נקרא אדם. יהודי בלי תורה זה לא חוסר השכלה, זה לא חור בהשכלה וחיסרון באינטליגנציה תורנית, אין לו שם אדם שלם. אדם זה הממית עצמו באוהלה של תורה. מזין את מציאות נשמתו. התורה היא עצם החיים היהודיים, כי הם חיינו. עוד יותר מאמצעי לחיים כמו מים או חמצן או לחם, אלא היא החיים היהודיים עצמם. למידת התורה, קיום מצוותיה זה מזון. רמח מצוות עשה מזינות רמח איברים רוחניים, ששא מצוות לא תעשה מזינות ששא גידים רוחניים. שם אדם אדמה לעליון, הוא רק כשיהודי מחובר לתורה. ולכן, כשיש יהודי שלצערנו מחמת איזשהו אונס או רצון לא מחובר לתורה, החלטותיו שגויות, מניעיו פסולים, אינטרסים חבויים, משום שהוא לא זיקח את עצמו. זה נקודה דמיון אחת, אבל הדמיון הכללי של בית יהודי, מגדיר אותה בורא התברך בקרובים הללו, שהם דמות חתן וקלה שם בקודש הקודשים. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. זוג נשוי צריך לשאוף להמשך העלייה, להמשך הפריחה והסגסוג, אורח חיים למעלה, למשכיל, למען סור משאול מטה. שוחחים בחנפיהם אל הכפורת, מגוננים על התורה באמצעות חיי המשפחה השלמים והמתוקים שלהם, ואז ישנה אהבת אמת, פניהם איש אל אחיו. כך בחתונה עם התורה. המטרה היא להיות כל הזמן שואף לעוד חלקים בתורה, עוד חלקים בתורה, עוד התעלות במה שנקרא רכישת ידע ובניית אישיות בעוד חלקים של תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי וספרה וספרי ומחילתה וזוהר וקבלה ועץ חיים. עוד תמיד שאיפה בלתי פוסקת, זה החיים. פורסי כנפיים למעלה בחתונתך עם התורה, לא להסתפק בקטנות. שוחחים בחנפיהם על הכפורת, מגוננים על חיי התורה ופניהם משל אחיו. אל תשיח דעתך לרגע מהתורה. חשוב תמיד מה רוצה ממך בורי העולם ברגע זה. בדד, בדד זה ראשי תיבות, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אלוקים לא עוזב אותך לרגע באמצעות ההוראות של ההלכה. מרגע בואך לעולם כנשמה, עד סוף סתימת הגולל, צמוד לאותה תורה. זה בעצם החיבור בשלושת המשימות האלה של פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת ופניהם משל אחיו. ייתן השם שדבקותנו בתורה תוליך אותנו לחיים אמיתיים, תזרז את הגאולה ויצמח פורקני ויקרב קץ משיחי, ונראה כבר את האור החדש הבורא יאיר על ציון, וכולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. Thank you.